אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו. אנחנו נמצאים שוב בעוד תוכנית של נפגשים מחוץ לקופסה, והיום האורחת שלי איילה טל פישר. צהריים טובים. מה שלומך?
בסדר, תודה, מתרגשת.
כן, ברור. הנושא שלנו היום מאוד מאוד מרגש. ולפני שאנחנו נתחיל בשידור, אני רוצה לתת שני מספרי טלפון. מי שיהיה מעוניין להתקשר אלינו, טלפון 03-677-3636. ומי שירצה לשלוח אלינו וואטסאפ, מוזמן יהיה לעשות זאת במספר 053-807-1213. אנחנו בפתחם של שבועיים שהם ממש ממש לא פשוטים לנו כעם יהודי. בימים הקרובים יום השואה והגבורה, שבוע לאחר מכן יום הזיכרון לחללי צהל. ונמצאת איתנו כאן היום באולפן איילה טל פישר, שהיא הבת של לאה ושמואל פישר, זכרם לברכה. איילה דור שני לגיבורי שואה, אימא לרותם ומלי, סבתא ליונתן וללוי. ואיילה הצהירה על עצמה שאוהבת אדם ואת מדינת ישראל, ואני מצהירה שאיילה מאוד אוהבת אדם ואת המדינה, כי גילוי נאות, איילה ואני מכירות לפחות מחצית חיים אם לא מלמעלה מכך. ואני מאוד מאוד נרגשת גם לארח אותך כאן באולפן, וגם לארח אותך בשם הנושא שבחרנו היום לשידור, להקדיש את השידור ליום השואה והגבורה. שני מושגים, וכעת ברשתות גם יש כל מיני פרסומים כאלה ואחרים שלא ניכנס אליהם, אבל כהקדמה, שני מושגים שעל פניו אחד סותר את השני, שואה וגבורה. ואת זה אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, אנחנו לפחות מהיום שאנחנו נולדנו, ואת זה אנחנו צריכים להעביר הלאה. שני מושגים כל כך כבדים, שואה וגבורה. להיות גיבור זה משהו ככה הרואי. והמושג הזה של שואה זה בעצם מוות. משהו שהוא...
אז קודם כל שלום, תודה חיננית על ההזדמנות. אני בהחלט יותר ממתרגשת והרבה יותר ממודה על הפתיח הזה, שהוא בהחלט רוב חיי הבוגרים חובה אותו על בשרי כדור שני, וקיבלתי אפילו, אפשר לומר, כסוג של צוואה כזו או אחרת, מחויבות להמשיך ולספר ולקשור באמת את שני המושגים האלה של שואה וגבורה, לעומת משפטים שאנחנו מכירים מהעבר, שאמרו שאנשים הובלו כצון לטבח. ולכן אני בחרתי גם על קברה של אמי, זכרונה לברכה, שאגב נפטרה ממש בסמוך ליום השואה לפני שנתיים, לסגור מעגל ולקרוא לה על הקבר גיבורת שואה, כי אני חושבת שכל מי ששרד את התופת ההיא, שבלתי ניתנת להבהרה ובטח לא ללימוד, אבל לא נשכח אותם כמובן, הוא גיבור, גיבור, גיבורה וגיבורים. בלי שום קשר למה שקרה וכן נלחמו, ולא נוריד מערכם של אלה שלחמו פיזית, שהצטרפו לפרטיזנים ולאחיהם, או לכאלה שהיו כמו מורדי הגטאות, או בגטו ורשה הגדול הידוע, עדיין כל אחד ששרד וניצל וחזר, אפשר לקרוא לזה לצלם אדם במובן כזה או אחר, ובחר לבוא לארץ הבחירה, להקים משפחות חדשות ולהתחיל מכלום, מתוך אפר ואפר, אני חושבת שמגיע לו תואר של גיבור או גיבורה כמובן. וכדור שני אני חובה על בשרי היום, בוא נגיד במסגרת ההזכרות והלימוד והנחלה של הנושא החשוב הזה והטעון הזה לדורות ההמשך, כי לצערנו האנשים שהיו שם כבר לא, הם מתמעטים, הם הולכים ומתמעטים, ולא כולם דיברו. אני אפשר לומר במרכאות או שלא זכיתי באימא, לפחות, שדיברה. דיברה וסיפרה, וממש שלושה ימים לפני לכתה, היא ביקשה, אפילו לא יכולה לומר צוותה, אבל היא ביקשה, סליחה, ביקשה, שאני אמשיך ואספר את הסיפור שקודם היא התנגדה לו, דרך אגב. היא סיפרה לי כל השנים את הסיפורים, ולא יכלה לקרוא לזה סיפור. היא קראה לזה מאורעות, היא קראה לזה מה שקרה, וכשאני התחלתי לכתוב ספר שנקרא הישרדות, היא פשוט עצרה אותי. היא אמרה, השואה זה לא סיפור. לא נגעתי בספר הזה למעלה מ-20 שנה, כי פחדתי שאם אני אמשיך לכתוב אותו, אז אמא פשוט תמות מרוב צער שאני חרגתי ממנהגה
ומהרצון
שלה. שלה לקרוא לשואה סיפור. אני ממשיכה לכתוב אותו, אומנם מאוד לאט מאז שהיא נפטרה, ואני בוחרת לספר איזשהו סיפור דווקא בימים האלה, שהם בין פסח, מהשחרור, מהעבדות לחירות, שאנחנו קושרים את זה, והגדת לבנך ביום ההוא, אל תוך הימים הקרובים שהם יום הזיכרון לשואה, ואחר כך יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות, שאני חושבת שיש ברצף הזה משהו מאוד מכוון. בכלל חושבת שהדברים הם מכוונים. אז אני אבחר לקרוא את הקטע שיספר חלק מהסיפור שגם יופיע, אני מקווה, אני לא רוצה לנקוב בשמות ולהתחייב על זמנים, על לוחות זמנים, אבל אני מקווה לסיים אותו בהקדם. ליל הסדר אפריל 1944 נחגג בפעם האחרונה בנויד ורד טרנסילבניה, הונגריה. בחוץ המולה גדולה, ברדיו של סבתא בלה, שמעו בני הבית חדשות מרות. החזית הגיעה לכאן. ההונגרים משתפי פעולה עם הנאצים ומעלים לרכבות אלפי יהודים מדי יום המובלים למחנה ההשמדה אושוויץ. תורם של אמא, סבתא בלה, סבא שלמה וארבעת אחיה של אמא לא אחר לבוא. אל מסעם יצאו ב-27/5/1944. ארבעה לילות התלטלו ברכבת מסע המובילה בדרך כלל בהמות. הרכבת העתה, גלגליה קרקשו על המסילה וצופרה החריש את אוזניהם. סוף סוף הגענו, חשבה אמא בליבה. לפחות אוכל לצאת לשירותים. את צרכיהם עשו בדלי שניצב מצחין באלבונו באחת הפינות של הקרון, שלא ניתן היה לרוקנו באופן סדיר. דלתות הקרונות נפתחו בחריקה. צליל המתכות המתחככות זו בזו התערבב בצליל נביחות הכלבים, חשופי שיניים, מזילי ריר, אחוזים בידם בידי קלגסים שזרזו אותם לרדת. שנל, שנל, צעקו תוך שהם מנופפים בעלותיהם לעבר היורדים המבוהלים. קולות בכי נשמעו מפיהם של הקטנים. עיניהם פעורות של ההורים ריצדו לכל עבר כמבקשות לספוג לתוכן את המראות במקום הקטנים. במרכז רמפה גבוהה, מרחק כמה מטרים ממקום ירדתם מהרכבת, ישב אדון המחנה, דוקטור יוזף מנגלה. לימינו ולשמאלו עמדו לבושי מדים, חבושים בקסקט קשיח, צלב קרס על זרועם ונשקם שלוף, שני קציני אס-אס. בנף אצבע הורה ימינה לחיים, שמאלה לתאי הגזים. אמא נדחקה יחד עם נשים ונערות נוספים לראש הטור, וכשהגיע עד לכלב ששכב למרשותיו של דוקטור מנגלה, סימן לה לעצור, להסתובב, להרים יד ויד שנייה, ובאחת הורה לה לפנות ימינה. כשהבינה שהוריה ואחיה אינם לצידה, החלה לקרוא בזעקות שבר בשמותיהם. אניוקם, אפוקם, מרטין, מוזס, אלכסנדר, מנחם. את רוצה לראות את האחים שלה? שמע אמא את הקאפו, זו שניהלה את המחנה יהודיה שהופקדה על הסדר והתיווך בין היהודים לגרמנים, נובחת לעברה. ליבה ניתר בקרבה, מחשבותיה נתקלו זו בזו כשרצו במהירות בתעלות נפשה. כן, ענתה, ונדמה היה שרק היא שומעת את תשובתה. בואי, הרימי את ראשך, קישליין, המשיכה הקאפו בקול הגלגני. על איזו ילדה היא מדברת? אם הייתי ילדה, היו שולחים אותי איתם, עם מוישי, מנחם, אלכסנדר ומרטין. מה את מייללת? כאן לא בוכים, את שומעת? אמא חנקה את כל בחייה, והרימה את ראשה כפי שנצטוותה. הדמעות המשיכו לזלוג בשקט, מרטיבות את סמלתה הדקה. את רואה את האשן היוצא מן הארובה? אלה אמא, אבא ואחים שלך. אשן? האחים שלי אשן? מלמלה אמא לעצמה. ושתפסיקי